ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף למד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל מדף למד א' עמוד ב', שורה שנייה. אני חוזר, אנחנו מתחילים מדף למד א' עמוד ב', שורה שנייה. בשיעור הקודם של שיעור דף למד גלשנו עד הנקודה הזאת. לפני שניכנס לתוך הגמרא, אנחנו מסתכלים בשוליים. יש לנו מבנה ופס כפול מופיע, והדגשנו מימרות של רב זעירי. הוא מצטט רב חננאל אמריו, וגם בהמשך. הנושא שנתחיל בו, יריעה של ספר תורה. היריעה הוא חתיכת קלף שעליו כותבים בספר תורה. אותו יריעה שנקרא, מתי שייך לתפור את הקרע. הגמרא, אמר רב זעירא, יש גרסה זעירי, אמר רב חננאל אמריו, קרע הבא בשני שיטין יתפור, בשלוש על יתפור. עם אורך הקרע הזה, רש"י בשורה הראשונה, קרע הבא בשני שיטין, אם נתקרה גיליון של ספר תורה ונכנס הקרע בשני שיטים, שני שורות בתוך הכתב, יתפור. אבל ראינו, אם זה נכנס לתוך שלוש, זה כבר יותר מדי, ורש"י אומר אלא יסלק את היריעה. אמלי רבה זותי לרב אשי, הכי אמר רב יומי מדיפתי משמי דרבה, הדי אמרינן בשלוש על יתפור, לא אמרן אלא בארתיקתא, שאם מדובר בקלף ישן, אז הקרע הוא מגונה. אבל חדתא, אם מדובר בקלף חדש יחסית, לית לן בה, הוא מותר לתפור. ולא, כשהזכרנו עתיקה, ולא עתיקתא ממש, ולא חדתא ממש, אלא הדלא אפיצן, אם לא טיפלו בקלף עם אפצים. אפצים זה חומר שמורחים על הקלף. אם לא טיפלו בקלף באפצים, זה נחשב כחדש. הדאפיצן זה גורם לכך שהוא נהיה יותר כהה, יותר שחור, והוא כעתיקה. רש"י אומר בשורה רביעית, אפיצן, אבי שחור כעתיקה, אפיצן מתוקן הקלף בעפצים שקוראים, ומביא מילה לועזי. נמשיך בגמרא, והני מילי שתופרים בגידים, בתנאי שהחוט תפירה הם גידים, אבל בגרדין לא, אבל בחוטין של גרדין, בד נקרא לזה, בניגוד לגידין, חוטין רגילים שמשתמשים בו לתפירה, לא בספר תורה שנקרא, לא בכלל בספר תורה. עוד שאלות בעניין קרעים. באי רב יהודה בר אבא, אנחנו מדבר על קרע בין דף לדף. דף, כפי שאמרנו בעבר, הם העמודים של הכתיבה של ספר תורה. אם יש קרע שלא נכנס לתוך הכתב, כמו שדיברנו מקודם, אלא קרע שמתחיל משפת היריעה לאזור שבין עמוד לעמוד, האם גם כאן אנחנו מוגבלים לקרע שלא יורד יותר משתי שורות, או לא מוגבלים? מאחר שזה לא תוך הכתב ממש, אולי אפשר קרע שיורד גם לעומק של שלוש שורות או יותר. זה שאלה. מה עוד? בין שיטה לשיטה, מה הדין הקרע שבין שנוצר בין השורות, האם ניתן לתפור גם את זה? תיקו. זה נשאר ללא מענה. הנושא כעת שכתבנו בשוליים, כתיבת מזוזה. שני מילים בכל שורה. צורות שונות של השורות שנוצרו על ידי מספרים שונים של מילים. הגמרא. אנחנו נתקדם בגמרא וגם כן רק נשים לב שברשי מדי פעם מופיע מין ציור או תיאור של הגמרא. אמר רב זעירי, אמר רב שמואל באמר רב, מזוזה שכתבה שתיים שתיים, זה שני מילים בכל שורה, כשרה. אי בי להו, שתי מילים בשורה אחת, ושלוש ואחת מהו? אמר רב נחם היצוד, כל שכן שעשה כשירה. כל שכן שיקשר, יש תקדים בתורה לפרשיות שכתובות בצורה כזאת. שירה, למשל, שירת הים, אז ישיר. אם מסתכלים בתורה, היא כתובה בצורה כזאת. רשי כותב, כל שכן דקשירה, שעשה כשירה. אז ישיר משה, ששיטה אחת ארוכה ושיטה אחת קצרה, שאין ממלא כל השיטה. זאת אומרת, יש מרווחים בכל השיטות האלו. רק אפשר לפתוח או ספר תורה או תיקון סופרים ולהסתכל על הכתב המיוחד שבשירה. אז לכן, אם כתבתם מזוזה בצורה כזאת, ודאי, לפי הפסק של רב נחמן, ודאי שתקשרה, אבל הגמרא מקשה, מטבעי, עשאה כשירה, או שירה כמותה פסולה. אם עשו, כתבו משהו אחר מהשירה, אבל עשו את הדבר האחר כשירה, או שירה כתבו אותו כפרשה רגילה, זה פסול. אז איך אתה אומר שמזוזה שהיא לא מצפים שתכתוב אותו כשירה, שאם כתבת כשירה אז ודאי כשרה? הגמרא עונה, אין כאן קושיה על הפסק של רב נחמן, כי תניא היא הברייתא שמגבילה, כל אחד צריך להיות כמו שהוא ולא כמו השני. בספר תורה זה ההגבלה הזאת וההקפדה הזאת זה בכתיבת ספר תורה. איתמר נמי אמר רבא בר בר חנה רב יוחנן ואמילה בגרסה אחרת בשמות אמר רב אחא בר בר חנה אמר רב יוחנן מזוזה שעשה שתיים ושלוש ואחת כשרה ובלבד שלא יעשנה כקובה. רשי מביא הציור של קובה, זה מילה אחת בשורה אחת ומתחתיו שני מילים ומתחתיו שלושה מילים. זה נקרא לזה אחת, שתיים ושלוש. מה עוד יש להימנע ממנו? ובבד שלא יעשנה כזנב. בדיוק ההפך, שלוש, שתיים ואחת. אמר רב חיסדא, עוד פרט בעניין כתיבת מזוזה. הנושא, לפני שנתקדם גמרא, כתבנו בצד, בשוליים, אנחנו בסיום המזוזה, מה שנקרא פרשה שנייה של קריאת שמע. הסיומת שלו, של פרשה שנייה, אחרי שאומרים למען יובו ימיכם וימי בניכם על האדמה וכו', כתוב כימי השמיים על הארץ. אז אנחנו מתייחסים כעת לסיומת הזאת. אמר רב חיסדא, לפני שניכנס לגמרא שוב פעם, בשוליים כתבנו מיקום כתיבת על הארץ בסוף המזוזה, תחילת שורה אחרונה שיופיעו המילים על הארץ בסוף שורה אחרונה. אם הוא יעשה ככה, יכתוב בשורה אחרונה בסוף השורה, יוצא שהוא כשמשאיר תחילת השורה ריק. אז יש כאן שתי גישות והסבר שמלווה כל אחד. עכשיו הגמרא, אמר רב חיסדא, על הארץ בשיטה אחרונה, כשכותבים מזוזה, שורה אחרונה של מזוזה יהיה בו המינים האלו, על הארץ. איקא דאמרי בסוף שיטה, שהמילים על הארץ יהיו בסוף אותה שורה, זאת אומרת בתחילת השורה נשאר ריק. ואיקא דאמרי בתחילת שיטה, שהמילים על הארץ יהיו בתחילת השורה האחרונה. הסבר עכשיו, מה אני אמר בסוף שיטה? צריכים פשוט לדמיין, אם כותבים על הארץ בסוף השיטה, איזו מילים היו מעליו. המילים שהיו מעליו הם כימי שמיים. אז הסמליות או הרמז פה, על פי הפסוק, כגבוהה שמיים על הארץ. אז כמו המרחק הזה, מרחק ארוך, כן, נאריך ימים, למען יובו ימיכם וימי בניכם, ככה כתוב בפסוקים האחרונים, ריבו ימים. אז כמו שהשמיים גבוה על הארץ, כך יהיה לנו ימים ארוכים. וזה מרמזים או מסמלים בזה שכותבים את המילים האחרונים על הארץ מתחת לכימי השמיים, וכדי לעשות כך צריכים להשאיר תחילת שורה אחרונה ריק. ומה דאמר בתחילת שיטה? אם כותבים על הארץ בתחילת שורה אחרונה, אז הוא מרוחק מסוף השורה שקדם לו. מה היה כתוב בסוף השורה שקדם לו? כימי השמיים, כימי שמיים על הארץ, זה בסוף. אז מי שאומר שהשורה האחרונה שבו אתה כותב על הארץ בתחילת השורה, כי איך היא דמרחיקה שמיים מארץ, כמו שהשמיים רחוק מן הארץ, כאן נאריך ימים. אנחנו ממשיכים כעת לנושא חדש בעניין מזוזה. כתבנו בצד כתיבת מזוזה כסתומה או פתוחה. האמת היא שהנושא הזה של כתיבת פרשיות סתומות או פתוחות, נושא ששנוי בריבוי מחלוקות. איך לפרש, מה ההבנה, מה ההגדרה של פרשה סתומה ופרשה פתוחה. אנחנו לא ניכנס לכל השיטות השונות, אולי פה ושם נזכיר שיטה מסוימת, רק כדי לתת איזושהי פירוש באופן פשטני ביותר. רק שנגיד בקווים כלליים, ספר תורה כידוע הוא לא מפוסק, אבל מה, יש חלוקת פרשיות. עכשיו המילה פרשה זה לא כמו שאנחנו אומרים פרשת השבוע, פרשת בראשית, פרשת נוח, פרשת לך לך, אלא הם קטעים, קטעים, קבוצות, קבוצות של פסוקים, ובין פרשה למשנהו יש יש מין הפסק, הפרדה, ואיך שמפרידים אותם הוא קובע אם זה נחשב פרשה פתוחה או פרשה סתומה. ושוב פעם, מה נחשב סתומה, מה נחשב פתוחה בצורת הכתיבה, במרווחים האלו, כל הדברים האלו שנויים במחלוקות. אז אנחנו בעיקרון, מה שחשוב לנו זה רק לציין, בלי להיכנס לתיאורים, לציין האם מדובר בפרשיות סתומות או פרשיות פתוחות. הגמרא, אמר רבי חלבו, חזינה לי לרבונה, אני ראיתי, שמתי לב לגבי רבונה בעניין המזוזה, כשהוא היה מגלגל את המזוזה, דקריך לה מאחד כלפי שמע, כלומר מילה אחד היא סוף הפסוק. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אחד הוא סוף הפסוק, והוא היה מגלגל מסופו לכיוון ההתחלה. מה עוד? ועושה פרשיותיה סתומות. הפרשיות שבמזוזה, יש לנו פרשת שמע ישראל ופרשה שנייה והיה עם שמוע, ומבחינת הרווח שמשאיר בין פרשה לפרשה זה היה בצורה פרשה סתומה. בשיטה מקובצת עוד תת הוא מבין שמע הסוף דיבור, וכי השיטה המקובצת שייך מופיע בתוך רשי שורה האחרונה משורה שנייה מסוף רשי, והוא מוסיף פה, הוא מתחיל הדיבור סתומה. עכשיו ברשי אין את זה, אבל כאן מופיע בשיטה המקובצת מה זה סתומה. היינו שמניח רווח באמצע ויש כתב משני צדדים, זה פירוש אחד. היינו הוא מסיים פרשת שמע, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך בשורה מסוימת, ובאותו שורה אחרי רווח של כמה אותיות, רווח שלא כותבים כלום, אבל באותו שורה מתחיל והיה עם שמוע, פרשה שנייה של המזוזה. אינמי, הנה עוד פירוש לפרשה סתומה, מניח חלק בראש השיטה, שהוא מסיים פרשת שמע איפה שהוא מסיים אותו, הוא לא מתחיל פרשת והיה עם שמוע מיד, אלא עובר לשורה הבאה, וגם כך בתחילת השורה משאיר ריק. זה גם כן, זה שיטה אחרת במה מוגדר פרשה סתומה. בגמרא אנחנו ממשיכים כעת עם קושיה, תשימו לב, קושיה ארוכה, זה ממשיך עד שורה חמישית בלמד ב' עמוד א', מטיבי. אמר רבי שמעון בן אלעזר, רבי מאיר היה כותבה על דוכסוסטוס. דוכסוסטוס הוא חלק מהאור של הבימה, שאחרי ש מקלפים או חוצים את האור לשניים, החלק שקרוב לבשר נקרא דוכסוסטוס. אז הוא היה כותב את המזוזה דווקא על הדוכסוסטוס. מה שהסברנו עכשיו זה על פי הגמרא במסכת שבת. רש"י פה מביא מה שהוא אומר, והשיטה המקובצת אומר שיש לגרוס בדיוק ההפך ממה שכתוב פה ברש"י. בשיטה מקובצת אות י' קלף שהוא נקלף, כמו שאנחנו הסברנו, כשמקלפים את הקלף וחוצים אותו לשניים, אחד נקרא דוכסוסטוס ואחד נקרא קלף. והבחירה של רב שמעון אלעזר היה לכתוב את המזוזה דווקא על החלק התחתית של האור, זה נקרא דוכסוסטוס. ומה עוד? הוא כתב את המזוזה כמין דף. רש"י אומר כמין עמוד שבספרים ארוכה וקצרה. נמשיך בדף למד ב' עמוד א', ועושה רווח מלמעלה ורווח מלמטה, ועושה פרשיותיה פתוחות. תשימו לב, הדגשנו עם קפקו פתוחות, והנה זה מקור תנאי, בניגוד למה ששמענו מקודם מרב חלבו, שהוא העיד על רבונה שעשה פרשיותיו סתומו. כאן כתוב שרבי מאיר היה כותב את הפרשיות כפתוחות, וכפי שאמרנו מקודם, זה צורה שונה מסתומות, כדי לאות את הרווח בין פרשה לפרשה. אמרתי לו אז רב שמעון אלעזר שמספר לנו את הסיפור הזה, הוא אומר, שאלתי אותו, רבי, מה טעם? הרי בספר תורה, אם מסתכלים בפרשת ויתחנן, בספר דברים, שבו מופיע פרשת שמע, כשבסיום פרשת שמע, הפרשה שבאה אחר כך היא סתומה. אז למה פה בסוף פרשת שמע אתה משאיר רווח בצורת פרשה פתוחה? אמר לי, אז רבי מאיר ענה, הועיל ואין סמוכות מן התורה. נכון, בספר תורה יש צורה מסוימת של כתיבה, שמע, ובסוף שמע, הוכתבת המזוזות ביתך ובישעריך, ואז מה שבא אחר כך, הרווח הוא בצורת סתומה. אז למה במזוזה השארת פתוחה? כי בפרשיות האלו, שמע, ואחר כך והיה עם שמוע, אינם סמוכות זו לזו בתורה. כדי להבליט את העובדה הזאת, שהם לא ברצף, הם לא מופיעים ברצף בספר תורה, למרות שאנחנו כותבים אותם אחד אחר השני במזוזה, כדי להבליט את השוני הזה, אז אני, אומר רבי מאיר, אני משאיר אותם כפתוחות. וזה הכוונה, הועיל ואין סמוכות, פרשת והיה אם שמו אינה סמוכה, היא הרי בפרשת עקב, באחרי, מאוחר יותר מפרשת ואת חנן. ואמר רב חנן, אמר רב, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, מי לב הפסיקה הזאת הפתוחות, ולא כעדות של רבי חלבו במה שהוא ראה אצל רב הונה. רבי חלבו העיד שיש לעשות את הפרשיות סתומות. פה רואים לכאורה שיש לעשות את הפרשיות כמו שרבי מאיר אמר, פתוחות. הגמרא דוחה את השאלה, לא. מה שרב פוסק, הלך רבי שמעון אלעזר, הרווח, מה שראינו בשורה ראשונה פה, ועושה רווח מלמעלה ורווח מלמטה. כעת יש קטע שבסוגיים, ואנחנו נדלג על זה בקריאה ראשונה, כדי להצמיד את דבריו של אביי למה שאמרנו עכשיו, שהפסק של רב זה היה בעניין הרווח. ועכשיו דילוג. אמר לי אביי, וכאן אגב גם התחלה של נקודה ארוכה, אמר לי אביי לרב יוסף, ואת לא תסברה דכי אמר רב שרב פסק רב שמעון אלעזר הרווח. אמר, אתה לא מסכים לכך? והוא פסק בעניין הרווח ולא הפתוחות. והרב איתלי מנהגה, רב מחשיב מאוד איך לפסוק הלכה, ויש לפסוק כפי המנהג, והעיד לנהוג על מה העולם נוהגת בסתומות. אז אם רב כבר פוסק הלכה כרבי שמעון אלעזר, לא ייתכן שהוא פוסק בעניין דבריו הקשורים לפתוחות סתומות, כי אחרת יוצא שרב פוסק נגד המנהג, מאחר שהמנהג שלנו הוא בסתומות. רב ודאי היה מעדיף סתומות. אז אם רב כבר פוסק משהו בקשר לרבי שמעון אלעזר, בטח מה שהוא אמר בעניין הרווח. וכאן עוד קטע שבסוגריים, ובסופם, מה כתוב? אל עליו שמע מינה, הרווח שמע מינה. מכאן ברור שהפסק של רב היה בעניין הרווח, ובסופו של דבר יש לסמוך על עדות רבי חלבו, מה שהוא ראה אצל רב הונה, שהוא כתב את הפרשיות שמזה בסתומות. טוב, אנחנו ניסינו להביא את מסגרת הגמרא בצורה כזאת, מבט על. עכשיו ניכנס לכל מה שדילגנו בתוך הסוגריים. אז אנחנו חוזרים לגמרא חמש שורות מראש למד ב' עמוד א', כשהגמרא דחתה את הקושיה על רבי חלבו, ואמר שמה שרב פסק הלכה גם שום לזר בזה בעניין רווח. וראינו בשואה הראשונה פה בדף למד ב' עמוד א', ועושה רווח מלמעלה ורווח מלמטה, וכמה רווח, שואלת הגמרא, כמה זה הרווח? אמר רב מנשה בר יעקב, ימי לה אמר רב שמואל בר יעקב, כמלוא אטבא דספרי. יש היום תולים כביסה, תולים אותם, הרבה אנשים משתמשים בעטבים, עטבי כביסה. להבדיל, כשהיו כותבים על קלף, רוצים שהקלף לא יזוז להם, לא יתקפל, אז היו מצמידים את הקלף, נגיד לשולחן כתיבה, עם האמצעי הזה, עטב. אז העטב הזה היה, נגיד, היה כנראה גודל סטנדרטי, ואותו אורך של עטב, כשהוא מצמיד את הקלף, הוא היה נכנס לשיעור מסוים כדי להחזיק את הקלף, שיעור מסוים על הקלף, אז אותו שיעור היה הרווח שהוא משאיר מלמעלה ורווח מלמטה. אמלי אביי לרב יוסף, כאן תשימו לב, שוב פעם יש שם נקודה ארוכה, הוא פונה לרב יוסף, לא ש... אגב, לא שמענו משהו מפיו של רב יוסף בהקשר הזה, ולכן אין צורך כאילו להסתכל איפה רב יוסף התבטא, רק מה, אביי פונה לרב יוסף, הוא אומר, מה, אתה לא תסכים, ואת לא תסברה, דכי אמר רב שהוא פסק בשם אלעזר, הרווח, פשוט שהוא פסק על בניין הרווח, ולא העניין של הפתוחות. למה? והרב איתלי מנהגה, רב מחשיב המנהג כדי לקבוע הלכות, והאידנה נהוג על מה בסתומות. דווקא המנהג היא לא כמו שרב שמעון עזר הביא למעלה בשם רבי מאיר, אז לכן אם רב כבר פוסק כמו רב שמעון עזר, זה לא יהיה בעניין הסתומות. עכשיו, מה שקורה בתוך הסוגריים, הגמר מביא הוכחה שרב מחשיב מנהג. הוא לא מביא הוכחה מתוך ענייני מזוזה, אבל הוא מביא דוגמאות מבחוץ בעניין מנהג. דאמר רבה, אמר רב כהנה, אמר רב, אם יבוא אליהו הנביא ויאמר בעניין חליצת ביבום, חליצת יבם, ואם יבוא אליהו ויאמר חולצין במנעל. מנעל, כמו שאנחנו קוראים נעליים, נגיד, נעליים סגורות, בניגוד לסנדלים שהן פתוחות, אז גם בגמרא יש חלוקה כזאת. אז אם יבוא אליהו ויאמר חולצין במנעל, שומעין לא. שתיים, אין חולצין בסנדל, אין שומעין לא, שכבר נהגו העם בסנדל. ואנחנו מדגישים פה עם מויין שמו של רב, הוא בנגיד הנושא העיקר של הדיון כעת, איך שרב מחשיב מנהג. אז עד כדי כך המנהג חזק שאפילו אם יבוא אליהו ויאמר אחרת, לא נקשיב לו. ורב יוסף אמר כאן, אמר רב, אם יבוא אליהו ויאמר אין חולצין במנהל, שומעים לו. שתיים, אין חוצים בסנדל, וזה מה שחשוב לנו. נקודה שנייה, אם יבוא אליהו ויאמר אין חוצים בסנדל, אין שומעים לו. זה אותו דבר כמו שרבא אמר מקודם. אגב, רבא מצטט את רב כהנא אמר רב, ורב יוסף גם כן מצטט את רב כהנא אמר רב. יש הבדל ביניהם, נגיע לזה אחר כך, אבל לפי שניהם להקשיב אפילו ליו נגד המנהג לא בא בחשבון. אז נקרא את זה עוד פעם, אין חוצים בסנדל, אין שומעים לו, שכבר נהגו העם בסנדל. ואמרינן, מהי ביניהו? מה ההבדל בין גישתו של רבא לגישתו של רב יוסף? הבדל ביניהם, מנהל לכתחילה איקה ביניהו. האם לכתחילה יש להשתמש במנעל בחליצת חליצת היבמה שהיא חולצת את את המלבוש הזה מרגלו של היבם. רש"י למעלה אומר בשורות הקצרות, מנעל לכתחילה למען דאמר אם יבוא אליהו ויאמר חולצין במנעל, זו הגישה הראשונה שראינו, שומעים לו. שוב פעם, אם יבוא אליהו ויאמר חולצין במנעל, שומעים לו. כסבר מנעל אשתא לכתחילה לו עד שיבוא אליהו ויורה. למען דאמר אם יבוא אליהו ויאמר אין חולצין במנעל, שומעים לו. מכלל עד שיבוא אליהו ויאמר לא תחלצו במנעל, חולצין. אז אנחנו נחזור לגמרא. מכל הנאמר פה, כולל ההוכחה שרב מחשיב מאוד מנהג, במה פסק רב הלכה כבשים אל אלעזר? אלא לאף שמע מינה, הרווח שמע מינה. וכפי שאמרנו מקודם, ובכך שמרנו על עדותו של רבי חלבו, מה שהוא ראה אצל רב הונה, שהנקודה בין פרשיות שמע והיה עם שמוע בצורת פרשיות סתומות. עד כאן שיעורנו להיום.